בוקר טוב לפרופסור יעל לצר, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, שזה כולל גם כמובן את השלוחה של מכללת מבחר, מנהלת המחקר במרכז להפרעות אכילה בבית החולים רמב"ם. שלום, פרופסור לצר.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו מייחדים הבוקר את התוכנית הזאת לתופעה הזו שכל כך הולכת וגדלה גם בחברה הדתית חרדית של הפרעות אכילה בבנות, ואפשר להגיד גם בבנים, נכון?
כן, כן, בהחלט.
כשאנחנו מסתכלים על התופעה הזאת שלא מדלגת על אף בית, כאילו קל להגיד שבעבר משפחות או אנשים שלא היו חשופים לתקשורת, צילומים, רזון כאידיאל, אבל אנחנו מבינים היום שזה לא רק זה, והעניין נמצא בכל בית ובית. כשאת מסתכלת על החברה החרדית, יש איזה שהן נקודות שכבר אני מניחה שחקרתם וראיתם שמביאות גם את הילדות והילדים של הבתים האלה לנושא של הפרעות אכילה?
אולי אני אתחיל ואפתח ואומר שמרבית המחקרים שנעשו בתחום, שבדקו את המצב המקדים להפרעות אכילה, מה שאנחנו קוראים בעיות אכילה או התנהגויות דיאטה, אז בהחלט אפשר לראות שהחברה החרדית היא מוגנת בצורה זו או אחרת, גם בגלל שהיא לא חשופה לכל המסרים, וגם בגלל הערכים והתפקידים הנשיים שמאוד מגנים עליה, בגלל שהאידיאל של התפקוד הנשי הוא יותר בצניעות פנימה, ויותר בתפקידים מסורתיים שיש בבית, והזהות היא הרבה יותר מוגדרת ופחות מבולבלת. אז כל המחקרים שהראו באמת מה שאנחנו קוראים פתולוגיה שקשורה באכילה, אם שמים את זה ברצף, יש להם הכי הרבה פחות, הכי פחות פתולוגיה של הפרעות אכילה.
כן.
אבל כשאנחנו מדברים על קצה הקרחון של הפרעת האכילה, שזו כבר מחלה מאוד מאוד קשה, אין לי ספק שהיא הייתה גם קודם, רק היא הוצנעה מסיבות אלו או אחרות. יכול להיות שיש היום יותר פתיחות בחברה החרדית, להתמודד עם כל מגוון הפרעות הנפשיות, ולצאת החוצה ולטפל בהם. ואחד הדברים שמאוד בולטים, שמראים את זה, שמצביעים על זה, זה שהוא קם מרכז לבריאות נפש מאוד גדול בבית חולים מעייני הישועה, שנותן מענה מאוד מקיף להרבה בעיות נפשיות, שקודם איכשהו או הוצנעו או היה ניסיון לפתור אותה בתוך הקהילה, ויש לזה גם עוגנים שאפשר להבין אותם. כי באמת בעיות נפשיות, כמו הרבה חריגויות אחרות, הן מאוד יכולות לפגוע בתהליך השידוך. לא רק של הילדה, אלא גם של האחיות שלה והמשפחה שלה. ולכן הנטייה באמת להצניע את זה, ולנסות לפתור את זה בתוך המשפחה, וגם יש נטייה לא להתלונן. זאת אומרת, המסר הוא, בוא ננסה להתמודד עם הדברים בתוך המשפחה, כדי באמת לא לפגוע ולא לשים איזושהי תווית לא טובה למשפחה. היום באמת יש קצת יותר פתיחות, אולי יש גם יותר סובלנות וטולרנטיות, שזה מאוד, מאוד משמח. ואז צצות ועולות עוד צצים ועולים עוד כל מיני נושאים שחשוב להדגיש אותם כשאנחנו מדברים על הקשר עם הפרעות אכילה.
מה למשל?
אז זה בעצם השאלה הראשונה שלך, אבל רציתי לתת את ההקדמה.
כן.
אין ספק יש איזשהו שינוי גם בתפיסה של התפקיד הנשי בקרב צעירות מהמגזר החרדי. הם לרוב, הנטייה הכללית הייתה ללמוד 12 שנות לימוד, ואחר כך באופן אוטומטי ללכת לבית יעקב, למקצועות שהן יותר מקצועות של הוראה, או גננות, או וכדומה, כדי שבאמת זה יעזור גם בפרנסת המשפחה, וגם זה יתאים לתפקיד הנשי של להיות בבית ולגדל את הילדים, ולדאוג לכל מהלך הבית, וגם לעזור לבעל, במיוחד אם הוא תלמיד תורה, כדי שהוא ילמד בישיבה ויגשים את המטרה שהיא מאוד קדושה. מה שקרה שבאמת התפקידים האלה בהוראה, יש בהם איזושהי רוויה. ונשים באמת היו צריכות לעזור בפרנסת המשפחה. כי חייבים, הבינו שאי אפשר בלי זה.
כן.
אז הרבה פעמים הם עשו עבודות יזומות, כמו גיהוץ, או כמו כל מיני דברים אחרים בתוך הבית. והיום יש הרבה יותר פתיחות לצאת למקצועות נוספים בשוק הכללי. בין אם זה לימודים שהם לימודים של משרד העבודה, שהם לפרקי זמן קצרים הלימודים, לימודים שקשורים בהייטק או במחשבים, וגם כפי שאת רואה, האקדמיה פתרה את שעריה להרבה מאוד חרדים, שנותנת להם אפשרות ללמוד בהפרדה של גברים ונשים, והרבה מקצועות כמו סיעוד, עבודה סוציאלית, טיפול באומנויות, ריפוי בעיסוק וכדומה, נפתחו לקהל הרחב. וגם נשים וגם גברים, ובמיוחד נשים, פנו למקצועות האלה. ברגע שיוצאים לעולם, נפגשים באופן טבעי עם הרבה תפיסות וערכים מערביים. אני לא מדברת רק על התפיסה שלי להיות רזה זה יפה, אלא להרבה תפיסה של ערכים כמו מימוש עצמי, הגשמה עצמית. הם מתחילים להתבונן על דברים קצת אחרת, וכל התפקיד הנשי של אשת חיל הופך להיות מעלה סימני שאלה עד כמה אני מממשת את עצמי ועד כמה אני רוצה את זה. אוקיי? עכשיו, הנושא של תפקיד של אשת חיל הוא לא רק נמצא בקונפליקט סביב הסוגיה הזו, הוא נמצא בקונפליקט גם בגלל שיש בו עול וציפייה שהיא לפעמים לא אנושית, של גם לפרנס וגם לגדל הרבה ילדים, כי זה אחת המטרות, שיהיו הרבה ילדים, וגם להיראות טוב, שעל זה עוד לא דיברתי, וגם באמת לעזור לבעל, וגם כל התפקידים האלה, וגם לשמור על צניעות.
הווה נתמוטטה, מה שנקרא.
זה משהו שהוא באמת, באמת מקבלות אותו באהבה ובהכנעה ובאמונה שזה נכון, אבל יש כאלה שלא בשלות לעמוד בזה. אז אלה שני הקומפוננטים שרציתי להדגיש, ועליהם נוספים עוד שני דברים. דבר אחד, הנושא של השידוך, וזה באמת נמצא בממצאי מחקרים, כמשתנה, שמאוד משפיע. היום גם בחברה החרדית, בשביל לעמוד בציפיות לשידוך טוב, צריך להיות רזים. ולא רק שצריך להיות רזים, הנערות צריכות להיראות רזות, מודדים גם את המידות של האימא שלהם. אז זאת אומרת שיש משהו שגורם לחץ לשמור על על גזרה דקה כדי לקבל שידוך טוב, שזה משהו שהפך להיות מאוד מאוד משמעותי בחברה החרדית. אז זה גם גורם ללחץ, לירידה במשקל, ואלה שהן יותר פגיעות יכולות בהחלט לאבד שליטה. עכשיו, יש עוד קומפוננט שקשור בשידוך, זה שיש צעירות שלקראת שידוך, והשידוך הוא בגיל יחסית צעיר, גיל 17-18, ומצופה להתחתן בטווח גילאים של 18 עד 20, שהן עוד לא בשלות לעול הזה. והן מרגישות עוד ילדות, והן מרגישות עוד שהן צריכות עוד קצת זמן.
כן.
גם במובן של הנטל של משפחה, גם וגם במובן הרגשי של זוגיות, עם כל הכרוך בזה. וגם חוסר בשלות לנישואים יכולה להיות קומפוננט או טריגר לעצור. עכשיו אנחנו רואים עוד הרבה סיבתיות אחרת שלא מדוברת, שקשורה להרבה טראומות, היסטוריה של טראומות מאוד קשות, שגם כן נדחקות הצידה, לא מדוברות, לא יוצאות החוצה מהמשפחה, שמי שלא מצליח להישאר בתוך התלם ולעמוד בתוך הציפיות, גם בגלל מבנה רגשי מסוים, וגם בגלל שיש גם איזושהי נטייה גנטית לזה, פורצת הפרעת האכילה. אוקיי, אז עכשיו, הפרעת האכילה היא לא קשורה לגוף, משקל או צורה, היא קשורה לדחק נפשי, למצב של דחק נפשי, למצוקה נפשית מאוד קשה.
זה מה שרציתי באמת לשאול אותך, להבין את האתיולוגית, אני מבינה את הסיבות, אבל בעצם זאת התפרצות של איזשהו קושי פנימי שנאמר בצורה הזו, בין היתר, נכון?
נכון, ממש הגדרת את זה נכון, זו שפה שדרכה מדברים את המצוקה. אבל את שואלת למה בחברה החרדית מדברים בשפה שהיא שפה מאוד מערבית. כי זו שפה של מצוקה מערבית.
כן.
של להיות רזה, זה להיות סופר וומן, להתאים את עצמי לכל הציפיות ולדרישות, להיות פרפקציוניסטית וכדומה. אז בסך הכל, הרבה מהמוטיבים של אשת חיל מאוד מתאימים לסופר וומן. רק בהגדרות אחרות. אוקיי? נטייה לפרפקציוניזם זה נטייה לאישיותית, שקיימת בכל ה...
נכון, נכון.
אוקיי? אבל השפה של להיות רזה היא יותר מאומצת היום בחברה החרדית בגלל מה שציינתי. וגם בגלל החשיפת יתר וגם בגלל שבהחלט אימצו את השפה הזו. היום אני אומרת לך, נשים צריכות להיות רזות בשביל לקבל שידוך טוב. לא רק הנשים, גם אמהותיהן.
תודה רבה, פרופסור לצר.
תודה לך.
יום נעים, תודה רבה.
יום נעים, ביי.
להתראות, ביי ביי. הגוף המסכן הזה, הכלי לנשמה שלנו, שעובר כזה עינוי, בגלל כאבים רגשיים, שיפוטים לא מדויקים שאגרנו, כאבים או סיפורים שסיפרנו לעצמנו, תמיד יש טענות עליו, על הגוף הזה, נמוכה מדי, שמנה מדי, אנחנו תמיד לא שבעות רצון ממנו, מתוק שלנו, מעבירות אותו ייסורים, מאבקים עצמיים, הוא סובל את כאבי הנפש שלנו, הוא מדבר בשבילנו את מה שאין לנו אומץ להגיד. מתי יגיע היום הזה שבו את רזה מספיק בעיני עצמך, ותהיי ראויה לחיים, ככה, כמו האנשים הרגילים? לדימוי גוף יש קשר עדוק עם עולם הנפש, בקשו עזרה, אל תישארו לבד, קבלו מזון בריא באמת לכאבי הלב שלכם. דברו, דברו את הדאגות של לבכם, תסיחו אותם. התורה אינה דרך של עינוי ואיסורים, אלא של הנאה ושמחה, בריאות ומציאת פתרון. אם משהו מפריע ומוסתר שם, עצרו, בקשו, בקשו את האנשים המתאימים שיעזרו לכם. יש דרך, איך, כדליבה, כאן אפרת ברזל.